très faire, mais j'ai un cœur, j'ai un poumon très. אנחנו רוצים לעסוק במה שנקרא הקדמות הרמב״ם לפירוש של המשנה שלו ונסביר קצת רקע לפירוש הזה. הרמב״ם בפירוש של המשנה זה בעצם הפירוש הראשון שנכתב כפירוש על משנה, על המשניות בפני עצמם. לא ידענו על פירוש אחר שקדם לפירוש שלו. זאת אומרת, זה היה איזה מפעל, כן, הרמב״ם יש לו הרבה מפעלים מקוריים. חוץ ממשנה תורה זה הפירוש של משנה, הוא נכתב בצעירותו של הרמב״ם, והמשנה תורה, מה שנקרא היד החזקה, נכתב בשלב יותר מאוחר. עיקר המטרה של הרמב״ם בפירוש של המשנה זה דרך המשנה, שזה בעצם, איך נאמר, זה כתב או תוכן יותר פשוט בהרבה מאשר הגמרא. אז המטרה הייתה להסביר מושגים וגם כן מושגים הלכתיים, כי בסופו של דבר במשנה מה שמצוי זה העיקר של התורה שבעל פה בענייני ההלכה. פה ושם במשניות פזורים עניינים רוחניים אמוניים, אבל בעיקר המשניות כמובן עוסקות בענייני ההלכה. אז הרמב״ם בפירוש שלו רצה לתת רקע הלכתי ללומד כדי להצליח להבין את יסודות התורה שבעל פה, שזה המשנה. מדי פעם הוא עשה בפירוש שלו הקדמות ארוכות כדי שבעזרת ההקדמות האלו יהיה אפשרות יותר להבין את הדברים שנאמרים במשנה, בפירוש שלו על המשנה. והדברים האלה הם הרבה פעמים, ההקדמות האלו, לא כולה, יש הקדמות הלכתיות, אבל יש לנו כמה הקדמות שהן הקדמות שעוסקות בעניינים רוחניים שבתורה, זאת אומרת בעניינים אמוניים. המפורסמות שביניהם זה ההקדמה למשנה, זה מה שאנחנו בעזרת השם הולכים לעסוק בזה עכשיו, ההקדמה לפרק חלק, כלומר פרק חלק זה הפרק במסכת סנהדרין, ששם יש משנה שאומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, המשנה המפורסמת הזאת. אז הרמב״ם שם רואה לנכון להקדים הקדמות שקשורות להסברת מושגים, מה זה עולם הבא, מה זה גאולה, מה זה ימות המשיח, מה זה תחיית המתים וכולו וכולו, כל המושגים האלו שצריך לעשות בהם הרבה פעמים סדר בהירות ולהסביר מה בעצם כלול בכל מושג ומושג, יש הרבה בלבולים בדבר הזה. וגם יש לו את הקדמה לפרקי אבות, מה שנקרא שמונה פרקים. ההקדמה הזאת הרמב״ם חילק אותה לשמונה פרקים, לכן זה נקרא שמונה פרקים, זה בעצם הקדמה לפרקי אבות. בעיקרון זה הקדמות לפירוש על המשנה, וההקדמה שאנחנו עוסקים בה זה הקדמה לפירוש על המשנה כהקדמה כללית, לא נוגעת לפרק מסוים. זה פחות או יותר איפה ההקדמה הזאת והיחס שלה בכלל לחיבור הזה של הרמב״ם בפירוש שלו על המשנה. מה הנושא שהוא עוסק בו בהקדמה הזאת? מה שאנחנו נלמד בעזרת השם, הרמב״ם עוסק בנושא שנקרא תורה שבעל פה. ונסביר קודם כל את המושג הזה באופן כללי ולמה הרמב״ם רואה לנכון לעסוק בו בהרחבה. בעצם מה זה המשנה? המשנה זה התורה שבעל פה הראשונה שנכתבה, כלומר הדברים שבתורה שבעל פה שנכתבו לראשונה באופן מסודר ומדויק ושנתפרסמו בכל ישראל. בעיקרון הוא, אנחנו מבחינים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב זה חמש ראשי תורה וגם הנביאים והכתובים, מה שנקרא 24 הספרים של התנ״ך, זה מבחינתנו מוגדר כתורה שבכתב. כלומר, זה ענייני תורה שמותר לכתוב אותם. כל שאר ענייני התורה הם עניינים שנלמדים בעל פה. זה פשר הבדל בין המושג שנקרא תורה שבכתב למושג שנקרא תורה שבעל פה, וחז"ל אומרים, כך אומרת הגמרא במסכת גיטין, דברים שבכתב אי אתה רשאי לומרם בעל פה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לומר בעל פה פסוקים בהקשרים מסוימים, כלומר בדרשת הפסוקים וכולו וכולו, אפשר דרך הדרשה גם לדבר על פסוקים, אבל הקראת פסוקים לא תיתכן בעל פה לכל הדעות, בציבור, לא משנה, יש דיונים שלמים סביב הדבר הזה, זה גם סימן שלם בשולחן ערוך שעוסק בעניין הזה. וגם מאידך גיסא, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. זאת אומרת, התורה הגבילה אותנו לא לומר בעל פה דברים הכתובים, זאת אומרת, אתה יכול להקריא אותם מתוך הכתב, ולא לכתוב דברים או תכנים של תורה שהם מחוץ לאותם הדברים הכתובים. תשאלו, אז איך אנחנו היום כותבים דברי תורה וכולו, ובעצם איך רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה? הגמרא אומרת שהסיבה שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה זה בגלל עת לעשות להשם פרו תורתך, כמו שהפסוק הזה אומר בספר משלי, שלפעמים אנחנו נאלצים לחרוג מהעיקרון כדי להציל דבר יותר בסיסי ויותר יסודי. זאת אומרת, רבי ראה שהתורה מתחילה להשתכח, לא זוכרים את היסודות שלה, ולא רק שעניינים שלמים נשכחים, אלא גם אותם עניינים שבהם כן היה ידיעה, הידיעה היא לא מספיק מדויקת ולא מספיק בהירה, מה עוד גם שנוצרו מחלוקות, וגם זה יכול לגרום לזה שתורה תהיה כשתי תורות, זאת אומרת, אם אין איזשהו משהו שמאחד את כל הלימוד של התורה שבעל פה, שכולם מסכימים לדבר הבסיסי והיסודי הזה, אז זה עלול גם לגרום שעם ישראל חלילה להתפלג להמון פילוגים, כל אחד תהיה לו את התורה שלו. לכן מהסיבות האלו רבי יהודה הנשיא מחליט לכתוב את המשנה. מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה זה תורה שבעל פה? בואו נציב את השאלה. אני חושב שאנחנו קוראים פסוקים. קוראים פסוקים מפרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו. ישמע יתרו, קוראים מידי על חוטי משה, את כל שעשה לו כאילו משה, עשה למו וכל וכל. ואנחנו שואלים את עצמנו מה כתוב בו. עכשיו עולים לי כל מיני פירושים, אז זה שישמע, שמע כי מישהו אמר לו, שמע כי שמע קול נבואי, אולי הוא שמע איזושהי שמועה, זאת אומרת לא שמע מישהו שאמר לו, אלא מדברים על זה, והוא ככה הגיע לאוזניו, מה שנקרא. יש לנו אפשרויות שונות לפרש את המילים שכתובות פה. מהי הפרשנות הנכונה של המילים שכתובות פה? איך נדע מהי הפרשנות הנכונה? אז יש לנו שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות אחת, זה לומר, תשמע, יש פרשנות נכונה, כי אותה שמענו ממשה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו, ש... כל התורה שלנו נסמכת עליו, זאת אומרת, זה גם התורה שבכתב. נדבר קצת איך נוצרה התורה שבכתב, אבל בוא נניח שהתורה שבכתב זה נבואה שניתנה למשה רבינו שהוא כתב אותה. שהוא כתב אותה, מה זה נקרא תורה שבכתב? אבל יש פרשנויות שונות לדברים שכתובים פה, איך נדע מה הפרשנות הנכונה? אז אותו משה רבינו שכתב את הדברים, אז הוא פירש לנו את הפירוש הנכון. איך משה רבנו יודע מה הפירוש הנכון? שאלה. אבל בוא נניח שהייתה לו איזושהי דרך לדעת מה הפירוש הנכון, אז הוא, הייתה לו יכולת לדעת מה הפירוש הנכון, הוא פירש את הפירוש ולימד אותם. בואו נשאל עוד שתי שאלות. שאלה אחת, זה מה יהיה בדברים שמשה רבנו לא פירש לנו? כלומר, אין לנו מסורת משה רבנו שזה הפירוש של מה שכתוב שם. לדוגמה, אני כתוב בתורה, בואו ניקח מצוות, אני ראיתי משמע יתרון שם יותר מדי מצוות, בואו ניקח מצוות. כתוב בפסוק, בפרשת תרומה, זה עוד כמה פרשיות, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואתה שואל את עצמך, רגע, מה הציווי, מה כתוב פה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נניח שזה ציווי, כי לא כתוב תעשו, כתוב ועשו, זה אולי תיאור של העתיד. בני ישראל בעתיד יעשו לי, אשר רבנו, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, בני ישראל, ועשו לי מקדש. אולי זה ציווי, ועשו לי מקדש. אתם תעשו לי מקדש. מי אמר זה ציווי? בוא נניח זה ציווי. מה זה מקדש? זה מקדש. זה מקום קדוש? אז מה זה לעשות מקדש? זה הכוונה היא לעשות מקום קדוש. מה זה לעשות מקום קדוש? מה, צריכים לברוא עכשיו איזה כדור ארץ חדש? לא, הכוונה כנראה בתוך כדור הארץ, אבל איך עושים מקדש? איך עושים מקדש? זה מבנה? מקדש זה מבנה? או מקדש זה איזה מקום, קרקע, שהגדרנו שהיא מקדש. איך הופכים את המקום להיות מקדש? ונניח שזה מבנה, איך בונים אותו? יש כללים איך בונים אותו, מי יכול לבנות אותו? צריך כוונות בזמן שבונים אותו. האם יש לו גודל מסוים? יש לו חומרים מסוימים? יש לו מבנה מסוים, כן, במבנה האדריכלי שלו, יש משהו מסוים. עוד הרבה שאלות שמתעוררות לך. כשאתה קורא את הפסוק הזה, אתה שואל את עצמך, אז מה התורה מתכוונת? עכשיו הנה, פה כבר יצאנו כל מיני אפשרויות כאלה שיכולות להיות קיימות. מה האפשרות הנכונה? אז אם הפתרון ללכת למשה רבינו, מה יהיה אם באמת אין לנו מסורת למשה רבינו? וגם שאלה נוספת, גם אם יש לנו מסורת ממשה רבינו, מי אמר שהמסורת הזאת מדויקת? אולי במהלך הדורות המסורת הזאת השתפשה ויש לזה גם סימוכין. אם הכל זה מסורת ממשה רבינו, איך נוצרו מחלוקות? יש מחלוקות, נכון? הנה, באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, ב-15. איך נוצרה המחלוקת הזאת? אם הכל זה מסורת ממשה רבינו, עכשיו, גם אם תאמרו טוב, לבית שמה יש מסורת כזאת בית, זה גם לא סביר כל כך, הם הרי גרו באותה שכונה, בית שמה ובית הלל. אז פתאום זה מסורת שצצה פה, בבית הזה צצה מסורת כזאת. גם אני נניח שכן, אבל זה רק מראה שמסורת, זה דבר שהוא לא כל כך אמין, מבחינת הוודאות שבאמת ככה למסר משה רבינו. עוד שאלה, מה, אין מידות שהתורה נדרשת בהן? שאנחנו קוראים כל יום בסוף התפילה. רבי ישמעאל אומר, 13 מידות בהקדמה לתפילה, כן? 13 מידות התורה נדרשת, מקל וחומר, גזרה שווה וכולו. למה זה רלוונטי כל המידה שהתורה נדרשת? למה זה רלוונטי קל וחומר? אם הכל נמסר במשה רבינו, בשביל מה נצריך את המידות האלה? ואם המידות האלה יש להם איזשהו שימוש, אז מה נצריך את מה שנמסר במשה רבינו? הרי בסופו של דבר אני יכול דרך זה להגיע לכל המסקנות הנכונות. ומה קורה עם כל מיני דברים שהם לא המידות האלה? ומה קורה כשיש מחלוקות? כל זה מעורר שאלות גדולות ביחס למושג שנקרא תורה שבעל פה. והרמב״ם בעצם בהקדמה שלו למשנה הולך לעשות לנו סדר ביחס למושג הזה, וצריך להבין למה זה מאוד משמעותי. זה לא רק משמעותי מצד הסדר, זה משמעותי מאוד מצד הוודאות שיש לנו באמיתות התורה שבידינו. במהלך כל הדורות, מלך כל הדורות, עד הדורנו אנחנו, אנחנו יודעים שקמו עוררים על תורה שבעל פה. תמיד קמו עוררים על תורה שבעל פה. אפילו על משה רבינו באותם שנים במדבר, קמו עוררים, מחלוקת של קורח, אם משה רבינו הייתה נוגעת גם לעניינים האלה שבעלי הסמכות ובעלי ה... כן, שבעלי הסמכות לקבוע בערך תורה שבעל פה, אנחנו יודעים שבבית שני תורו מחלוקות האלה. הצדוקים, הביתוסים, אנחנו יודעים שאחרי בית שני, הקראים, זה אחרי, זה היה בתקופת הגאונים, התעוררו עוד פעם מחלוקות כנגד חכמי התורה שבעל פה, אנחנו יודעים שבדורותינו, וזה ככה כל הזמן היה קיים, תמיד התעוררו מחלוקות, הנה עכשיו, לפני כמה 200 שנים בערך, תחילת תנועה רפורמית ואחר כך הקונסרבטיבית, וגם היום יש כל מיני כאלו חכמים בעיני עצמם, שבגלל שיש להם מקלדת, אז הם חושבים שהם יכולים לכתוב מה שהם רוצים, אז מה עם מה? תלמידי חמיגל, מה אם הרבנים אומרים משהו מסוים? אז מה? אז הם מפרשים ככה, אנחנו מפרשים אחרת. כל אחד והאמת שלו. אתם מכירים את כל הפתגמים. אז לכן הדברים פה שכותב אותם הרמב"ם פה בהקדמה לשנה הם חשובים מאוד להבין איך בעצם נוצרת התורה שבעל פה, ואם יש לנו דברים שנאמרו ממשה רבינו ביחס לתורה שבעל פה, בעצם מה הוודאות ש... התורה הזאת היא שיש לפנינו היום, שפחות חלקה, אולי כולה, זה תלוי איך נבין את המושג הזה, תורה שבעל פה, נמסרת ממשה רבינו, על בסיס מה אנחנו יכולים לומר שיש לנו ודאות באמיתות התורה הזאת. אז זה המטרות המרכזיות של הרמב״ם בפירוש שלו, בהקדמה שלו למשנה. בעזרת השם אנחנו לאט לאט ננסה לברר את העניינים הללו. צריך להגדיר קודם כל מה זה התורה שבעל פה, על מה אנחנו מדברים, ואחר כך מתוך זה, כן, ניכנס קצת יותר לבירורים שהרמב״ם פה מסדר לנו בסוגיה הזאת. עד כאן.